עוד בוקר טוב. יש ביטוי של אחד מגדולי ישראל בחוץ לארץ, במיוחד במזרח אירופה, היה מזג אוויר, עדיין יש מזג אוויר הרבה יותר קר מאשר בארץ ישראל. מספרים על אחד מגדולי ישראל שהיה קור. שלג יש שם כל השנה, אבל היה קור במיוחד, ממש. אנשים יגישו כל כך קר, קשה להם לצאת מהבית. אבל הרב קם בבוקר, הלך לבית המדרש. התיישב ללמוד, אין תלמידים, אז הוא ישב לבד ללמוד. אז בסוף ככה, קצת התחמם בחוץ, והשמש יצא, ואנשים התחילו להגיע לבית המדרש. אז מגיעים התלמידים, הרב אומר, איפה הייתם? הרב, קר, אנחנו לא יכולנו לצאת מהבית. אז הרב ככה, הוא היה כל הזמן עם הראש בתוך הספר, מרים את הראש, ומתברר שמרוב קור הזקן שלו נדבק לשולחן. ממש בקרח. היה כזה קר. קצת עדים מהפה והכל. הזקן שלו נדבק לשולחן, אז הוא אומר, טוב, כנראה שבאמת קר. אבל כתוב בפסוק, בבית אלוקים נהלך ברגש. בית ריש גימל שין. בית ריש גימל שין זה ראשי תיבות, ברד, רוח, גשם, שלג. אנחנו בכל מצב הולכים לבית המדרש. צריך כמובן להיזהר, יש עזרות של המשטרה פה בירושלים, לא לצאת הבוקר, לא לנסוע בכבישים, כי אנשים נתקעים, וזה מסוכן, זה פיקוח נפש, ואפשר גם לחסום את הכביש, ואחר כך אמבולנס צריך לעבור. אז אני לא אומר שפתאום כל אלה שגרים בקצה השני בירושלים צריכים לקום ולהגיע למכון מאיר. אבל ברוך השם, מי שיושב לו בבית המדרש, אצלנו עוד יש חימום, לא צריך להגיש את הקרח בתוך בית המדרש בכלל. אז זה מעלה יפה שאנשים נכנסים גם בבוקר כזה, יושבים ללמוד. אנחנו התחלנו בשבוע שעבר בנושא שיש בו חשיבות, אנחנו ממשיכים בו השבוע. התחלנו בנושא של יחס התורה לפסיכולוגיה. ואם נסכם מה שאמרנו שבוע שעבר, ראשית, שלב ראשון, אדם צריך להתייחס לנפש, לאישיות, לתיקונים באישיות, קודם כל מתוך מבט של תורה ואמונה. המבט הזה נותן לנו את הכיוון שנשמה שנתת בי, תורה היא, זה היסוד של הנפש. הוא נותן לנו את הכיוון של המידות הטובות שהתורה מדריכה אותנו. ומתוך הכיוון הזה יש מקום גם לצרף חוכמה אנושית. קודם כל זה יסוד ראשון. הכל צריך להתחיל מתוך תורה ואמונה. אבל יש לנו בעיה נוספת, והיא שאילו הפסיכולוגיה הייתה רק חוכמה אנושית, שהיא הייתה נוטרלית. באים ואומרים, הנה, אנחנו נעשה מחקר, נראה, בן אדם יעשו איתו כך וכך, הוא יגיב כך וכך, טוב, אז נשתמש בזה. אבל הפסיכולוגיה כפי שהיא מופיעה היום היא לא נוטרלית. כל התיאוריות הפסיכולוגיות בנויות על הנחות שהן נוגדות את האמונה. כל תיאוריה פסיכולוגית יש לה את הבעיות שלה, וצריך הרבה מאוד העמקה והרבה מאוד הבנה כדי להבין ולדעת איפה, ולכן זה קשה מאוד ללמוד פסיכולוגיה. כפי שאמרתי בשיעור הקודם, זה דבר, משימה בשביל תלמידי חכמים גדולים, או אם מישהו צעיר רוצה ללמוד, הוא צריך להיות בקשר שוטף, צמוד עם תלמיד חכם, ולשבת איתו על הגישה התורנית לא פחות ממה שהוא שומע מהמעצים שלו בפסיכולוגיה. שזה לא קל כמובן, צריך להשקיע בזה הרבה מאוד זמן. עשינו חלוקה מסוימת בין התיאוריות לבין שיטות הטיפול המעשיות. שיטות הטיפול המעשיות הן יותר קרובות לאמת שאפשר להגיע בחוכמה האנושית, ולכן שם יש הרבה יותר מה להרוויח. התיאוריות הן מאוד מאוד בעייתיות, אבל שיטות הטיפול המעשיות יש מה לקבל מהן. גם זה צריך הדרכה תורנית, צריך ביקורת, בקרה, צריך לדעת איך עושים את הדברים. לא הגענו עדיין לפסים המעשיים ממש, אף על פי שהיו כמה שאלות שבעקבותיהן עניתי כדי לא להשאיר את הדברים תלויים באוויר. יש מצבים של פיקוח נפש שבהם באמת חייבים ללכת ולעזר ואין מה לעשות. יש מצבים יותר עדינים. ניכנס בהמשך בעזרת השם ממש לתיאור של הדברים המעשיים במידה ששייך במסגרת כזאת. אבל היום רציתי יותר להרחיב במה שהסברתי, יותר לפרט נאמר, במה שהסברתי בשיעור הקודם. כיוון שאני אמרתי את הדברים, זה מה שהספקנו בשבוע שעבר, בצורה מאוד גלובלית, מאוד כללית, כוללנית, הנה, זה בעיה וזה בעיה וזה, כך צריך לגשת. אני רוצה לקחת עכשיו דוגמה, כדי שאנחנו נבין במה מדובר. צריך לדעת, שהנושא של תיקון המידות שהזכרנו, אמרנו שצריך לגשת מתוך גישה תורנית של אמונה ותיקון מידות. תיקון המידות בתורה זה מקצוע גדול מאוד שיש בו מאות ומן הסתם אלפי ספרים. גדולי ישראל עסקו בזה מתוך הכרת המציאות האנושית, מתוך חוכמה גדולה, ואפילו בדורות האחרונים היה בית מדרש, אפשר לקרוא לזה, תנועה מיוחדת שקראו לה בדרך כלל תנועת המוסר, שהיא עסקה במיוחד בתיקון המידות ובנפש האדם. וגדולי ישראל שהיו שייכים לכיוון הזה, העמיקו מאוד מאוד בהבנת הנפש. עכשיו, זה מתחיל מרבי ישראל מסלנט, שהיה בדור לפני הרב קוק זכר צדיק לברכה, וממשיך עד היום. אני הבאתי לכם פה מתוך ספר של אחד מהגדולים בתחום הזה, הוא נפטר לפני שנתיים נדמה לי, רב שלמה וולבה, יש לו ספר בשם עלי שור. עלי שור, עין למד יון, יוד שין וב רש. ובספר הזה, בחלק שני של הספר, הוא גם מדבר על תיקון המידות. עכשיו, אנחנו לא הולכים עכשיו לשבת ולומר תיקון המידות על פי הספר הזה, זה דבר שמצריך עבודה מאוד רצינית והשקעה. אני רק מביא לכם דוגמה. דוגמה קטנה מתוך הספר, שתבינו על מה אני מדבר כשאני אומר שקודם כל צריך לראות את התורה בכיוון של נשמת האדם, בכיוון של תיקון המידות, ושזה סותר ונוגד הרבה פעמים את הדברים שיש בפסיכולוגיה, ולכן צריך זיבות. בואו נראה. אני הבאתי לכם כאן פתיחה לזה שהוא בא ומלמד על מידת החסד. איך בן אדם מפתח אצל עצמו את מידת החסד. זו מידה מאוד חשובה. כן? כתוב בחזר שישראל רחמנים, בישנים, גומלי חסדים, אלו דברים שאין להם שיעור, גמילות חסד. זה דבר מאוד יסודי, מאוד חשוב. אז קודם כל, הוא נותן כאן פתיחה, עיקרון, להבין מתוך דברי תורה. כן, תסתכלו מה כתוב. הנחש פיתה את חווה באומרו לה, וייתם כלוקים, זאת אומרת, יוצרי עולמות. ובזה נתפתתה, כי עומק תשוקתו של כל אדם הוא להיות יוצר עולמות. תראו איזה ירידה לעומק נפש האדם. אומר כאן הרב וולבה, מה אמר הנחש לחווה? סתם הראה לה איזשהו עץ יפה וזה, מה פתאום? למה שהיא תשמע ותעשה הפוך ממה שהקדוש ברוך הוא ציווה? זה היה כזה עץ יפה, יכול להיות, אבל זה עדיין לא מספיק. אלא הנחש היה חכם, כך אומרים חזק, היה חכם גדול. והוא ידע שהאדם, שהקדוש ברוך הוא יצר אותו בעולם כדי לתקן את העולם, יש לו חשק פנימי עמוק לתיקון עולמות, לשנות דברים. לתקן את המציאות. שאפילו שיר ישראלי ככה שכתב, אני ואתה נתקן את העולם. כן? רוצים לתקן. ודאי, יש להם מקולקלים, רוצים לתקן. אז הנחש לא סתם אמר לחווה, תראי איזה דבר יפה. הוא אמר לה, את תביני, אם תוכלי את הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא עשה, תוכלי לתקן את העולם. זה מעורר אצל בן אדם דבר עמוק. אבל באמת, הנחש התאה את חווה. למה? הוא ניסה, הוא פיתה אותה, שיגיעו לזה, לתיקון העולמות, על ידי פרי עץ הדעת, שיוליד בהם כוח הדמיון. וכאילו הדמיון הוא הכוח היוצר עולמות. זה דבר שאנשים היום חושבים. בא בן אדם, עושה איזה סרט פנטסטי. זומרים עליו, הוא יצר עולם חדש. איזה עולם? אין כלום. מה הוא עשה? כן, חיבר צבעים וזה, השתמש בדמיונות. בן אדם יושב בקולנוע או מול המכשיר שלו, כמה זמן הוא יושב? יושב 4 שעות. זהו, גמרנו. הוא חוזר לעולם הזה. לא, אף אחד לא יצר עולם. הכל בדמיונות. כן? זה לא רק הנחש של אז, זה גם הנחש של היום. מושך אותנו לכל מיני דברים דמיוניים. וזה לא נכון, ולא היא. הכוח הזה, איזה כוח הזה? הכוח שיוצר עולמות, שמתקן עולמות, הוא חסד. תסתכלו, מה קורה? לא אדם הראשון זכה ליצור עולמות, אלא אברהם אבינו עליו השלום, שזכה לחסד. אברהם אבינו בנה עולמות. כתוב על אברהם ושרה, את הנפש אשר עשו בחרן. מה זה הנפש אשר עשו? מישהו פה יודע לעשות נפש? רק הקדוש ברוך הוא יודע לעשות נפשות. אברהם אבינו היה כזה גדול בחסד. מה זה חסד? חסד זה חסד מעשי, שהוא היה לו אוהל פתוח לכל הרוחות, שכל אחד שבא הוא היה מאכיל אותו ומשקיע אותו, וחסד זה גם חסד רוחני, שהוא היה מעניק לאנשים את הקשר לקדוש ברוך הוא, ואת ההבנה ואת העומק, להיות בני אדם, להיות קשורים לנשמה ולמכור הנשמה, שזה הקדוש ברוך הוא. אז אברהם אבינו עשה נפשות, זה ליצור עולמות, זה לתקן עולמות. כן? אז אומרים חז"ל, איתן האזרחי, זה כינוי בפסוק, הוא אברהם, והוא אמר, ואני אמרתי, עולם חסד ייבנה. איך בונים עולם? על ידי חסד. אז זה יסוד החסד. שימו לב איזה עומק יש כאן, בניתוח הנפש, בהבנת הנפש. עכשיו, לא נכנסנו פה לשום דבר פסיכולוגי. כן. פסיכולוגיה תבוא ותגיד לך, פה בן אדם מפחד מזה, ופה יש לו בעיה. יש באמת בעיות, יש מחלות. כאן עוד לא תיקנו מחלה, אבל תיקנו את האדם. הצבענו כאן, מבחינה תורנית, על יסוד באדם. ועל שאיפה באדם. כלומר, היסוד הוא הרצון לתקן עולם, והשאיפה האמיתית היא לתקן את העולם בחסד. זה אומר לנו הרבה מאוד. ממשיך, בואו נקרא עוד משפט אחד. בגשתנו עתה להתלמד במידת החסד, נדענה, כי כל מעשה חסד, אפילו בדבר קטן, הוא מעשה בניין ויצירה ממש. להחיות רוח שבלים ולהחיות לב נתקעים, כלשון הפסוק. זה אומר לאדם, תשמע, אתה הולך לבנות, אתה רוצה לבנות. מה אתה הולך לבנות? בא בן אדם לפסיכולוג או ללמוד פסיכולוגיה, הוא יכול להגיד, מה אני רוצה לבנות? אני קודם צריך לבנות את עצמי. אני צריך למצות את עצמי, אני צריך לפתח את עצמי. למה? כי זה האמת שלי. כך אני צריך לעשות. מי אומר שכך אתה צריך לעשות? אבל כך אני רוצה לעשות. מי אומר שמה שאתה רוצה זה טוב? לא שזה לא טוב שבן אדם מפתח עצמו, זה טוב מאוד. אבל שאלתי למה? קודם כל למה? אם אנחנו באים לתקן את הנפש בלי הלמה, חסר לנו כאן מעקיב יסודי. בכל המבט על האדם, בכל הרצון לעזור לאדם. ואם הפסיכולוג יש לו איזושהי תיאוריה, שאדם הוא הקבה של יצרים, של בעל חיים, שכל וכל הדברים האלה, ומה שהוא מחפש, זה את האגואיסטיות האישית שלו, אז כל הגישה שלו לאדם לא נכונה, לא אמיתית. והדבר הזה נכון לגבי כל התיאוריות הפסיכולוגיות. כמעט. כל התיאוריות הפסיכולוגיות באות ואמרות, האדם ביסודו הוא אגואיסט. אפילו שהן לא אומרות את זה במילים האלה. מה אנחנו רוצים לעשות, אומר הפסיכולוג? אני רוצה לעזור לאדם לתפקד במציאות, להסתדר בצורה הכי טובה. להצליח. יפה מאוד, מה זה להצליח? שתסתובב עם חיוך כל היום? יפה מאוד. שיהיה לך הרבה כסף, משפחה טובה, נחמד מאוד. אבל בשביל מה כל זה? ואם זה חסר, זה חסר מאוד. היה פסיכולוג אחד שתפס את העניין הזה. היה יהודי אחד, די ידוע, פרופסור לפסיכולוגיה בשם פרנקל, שהוא למד פסיכולוגיה, והיה פסיכולוג, והכל המשיך בכל הדרכים הרגילות, עד שהיה אסון גדול, הייתה שואה. הוא נתפס, ושמו אותו במחנה ריכוז. וברוך השם הוא הצליח לצאת משם חי, מה שכמובן לצערנו הרבה יהודים לא הצליחו לצאת. והוא יצא ממחנה הריכוז בן אדם שונה. הוא בא ואומר, אני ראיתי במחנה ריכוז, שכך הוא קורא לזה בספר שלו, בן אדם מחפש משמעות לחיים. מה זה משמעות? משמעות רוחנית. משמעות מוסרית. גם הוא לא מצליח לבנות פסיכולוגיה ברמה של תורה, כי לצערנו היהודי, אמנם הייתה לו אמונה בסיסית, אבל הוא לא הגיע לתורה במצוות. אז חסר לו הרבה. אבל הביקורת שלו על הפסיכולוגיה שהוא למד, כשהוא בא ואמר, חסר פה משהו שיסודי באדם, והוא מדגים את זה. הוא מספר סיפורים ממחנה הריכוז. הוא בא ומספר מקרה שהיה, שבא אחד האסירים שם, וסיפר לחברים שלו, תראו, אני חלמתי שבתאריך זה וזה, תאריך בעוד חודש, חודשיים, אני לא זוכר בדיוק, אני משתחרר ממחנה הריכוז. והבן אדם היה בטוח לגמרי, חלום, זה כך יהיה. הוא ישתחרר ממחנה הריכוז. טוב, הזמן מתקדם, זה לא משתנה שום דבר. פה אנשים חולים, פה אנשים מתים, פה מגיעים הסיבים חדשים. לא נראה שמישהו הולך להשתחרר ממחנה הריכוז. לא שחררו משם אנשים. והתאריך מתקרב עוד יותר, עוד כמה ימים. כמה ימים לפני התאריך, הבן אדם הזה חלה, נהיה לו חום גבוה, ואיבד את ההכרה. ביום שהוא חלם, שחלם שישתחרר, הוא מת. כותב פרופסור פרנקל, אין לי שום ספק שהבן אדם הזה מת כי החלום שלו נגמר. הוא איבד את הרצון לחיות. הוא איבד את התקווה לשינוי. ואז הוא מספר על מעשים לכיוון ההפוך, מעשים של גמילות חסד ומסירות נפש שעשו אנשים בתנאים הכי קשים. אומר, בן אדם מחפש תוכן לחיים, מחפש משמעות לחיים. וזה עוד גישה, כפי שאמרתי קודם, בלי תורה, בלי מצוות, אבל עם קצת יותר אמונה בסיסית ממה שהפסיכולוגיה הרגילה מסוגלת לתת. ממה שהפסיכולוגיה הרגילה בתיאוריות שלה בכלל נותנת. עכשיו, יש פסיכולוגים שיש להם גישה יותר חיובית, פחות חיובית. שוב, אני כאן במסגרת של השיעור מתייחס בצורה קצת כוללנית. אבל אם מתייחסים לוודאי, ליסודות של פרויד, וגם להרבה יסודות של פסיכולוגים אחרים שהיום מאוד מאוד מקובלים, שיושבים ולומדים את התיאוריות שלהם, רואים שהכל בנוי על זה שבן אדם רק מחפש את התועלת שלו בחיים, את ההצלחה שלו בחיים, את האגואיסטיות שלו. אי אפשר לבנות את האישיות של בן אדם על גבי דברים כאלה. אז מה עושים? כפי שאמרתי, התיאוריות האלה הן רקובות ביסודה. הן סותרות את האמונה, הן סותרות את האמונה בקדוש ברוך הוא. והרבה מקרים, הרבה מהם פשוט אמרות שלא מאמינות בבחירה חופשית. אבל גם שהן לא חולקות ולא נוגדות את האמונה במובן שאנחנו בדרך כלל מבינים את יסודות האמונה, אבל אם דבר כזה בנוי כולו על הרצון של בן אדם לעשות לעצמו, לדאוג לעצמו, להרוויח לעצמו, זה נוגד את התורה, זה נוגד את המוסר. אז כאן אנחנו כבר מבינים שהתיאוריה הבסיסית היא בעייתית מאוד. וצריך לבנות מחדש את התייחסות לנפש האדם, כי אחרת אנחנו לא מתייחסים באמת לנפש, אנחנו מתייחסים לדברי הנחש. ככה מתייחסים לאדם. ככה אפשר לקלקל את האדם. לא שאי אפשר להביא שום תועלת. שוב, יכול להיות פסיכולוג שהוא בעצמו, באמת הגישה שלו היא לא טובה ולא חיובית, אבל הוא יודע מבחינה מעשית כמה דברים. הוא יכול להוציא בן אדם מאיזושהי מחלה, מאיזושהי נקודה תקועה. אבל צריך הרבה מאוד זהירות לפני שמשתמשים בדברים האלה. צריך הרבה מאוד הדרכה, הרבה מאוד פיקוח תורני. או, כפי שאמרתי, המצב של פיקוח נפש, אז קודם כל עושים את מה שחייבים לעשות מיידית, ומצילים בן אדם, ורק אחר כך חושבים לטווח ארוך. כל זה לגבי התיאוריות. אבל גם במציאות המעשית, תראו, אנחנו כבר ראינו פה איזה חוכמת נפש יש. בואו נמשיך קצת הלאה בתוך הדברים שהבאתי. אנחנו לא לומדים את הדברים האלה באמת הלכה למעשה, אני רק מביא כאן משהו שתראו מה פירוש הדבר חוכמת הנפש. הבנת הנפש. כתוב פה ועד ראשון, זה שיחה ראשונה. הוא מביא כאן מקור, פסוקים ודברי חז"ל. כי פתוח, כתוב בפסוק, כי פתוח תפתח את ידך לו, דין של נתינה לעני, והעוות תעוותנו די מחסורו אשר יחסה לו. אומר רשי שם, על פי דבר חזר, והעבד תעביתנו, אם לא יצא במתנה, תן לו בהלוואה. די מחסורו, ואי אתה מצווה להעשירו. אתה נותן לעני משהו צריך, לא, אתה לא אמור להפוך אותו לעשיר. אשר יחסר לו, אפילו סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו. אשר יחסר לו, מה זה לו? זו אישה. וכך הוא אומר, אעשה לו עזר כנגדו. עכשיו, הרשי הזה מאוד לא מובן הרבה פעמים, הוא הולך ומסביר אותו. קודם כל, הוא אומר כך, די מחסורו ולא יותר, כן? מה שחסר לו. אבל באשר יחסר לו אין נורמות. כלומר, כשאנחנו רואים בן אדם, מה אנחנו אומרים? מה בן אדם צריך? כך וכך כסף לו. בגד, כך וכך כסף לו. אוכל, כך וכך כסף למגורים. לא, אז לכאורה, הכל כתוך, הכל פשוט. נכון, ביטוח לאומי, יתנו לכם מספרים, ויגידו לכם בדיוק כמה בן אדם צריך. נכון? לא נכון. אומרת לנו התורה, כשם שדעותיהם של בני אדם שונות, כך מחסוריהם שונים. בן אדם אחד אינו דומה לשני. הרוצה להיות איש חסד צריך קודם כל להתלמד לראות ולהאזין מה יחסה לו. מי זה לו? לשני. לא לעצמי. מה חסר לי אני יודע בדרך כלל. בן אדם שלא חולה, בן אדם שבריא בנפשו, הוא יודע פחות או יותר מה חסר לו. לפעמים הוא לא יודע איך למלא את מה שחסר לו. אבל הוא יודע מה חסר לו. לפעמים הוא צריך עזרה, להגדיר את הדברים, לברר את הדברים, אבל כרגע אנחנו מדברים על חסד. איך לומדים חסד? לא לומדים חסד על ידי זה שאני אומר, אני רוצה לעשות חסד. טוב, זה יום שלג, אני צריך מעיל כדי לצאת החוצה. רגע, רגע, מה אתה צריך? מי דיבר עליך? אתה רוצה לעשות חסד, אתה צריך להבין מה צריך האדם שאתה עושה לו חסד. אחרת, אתה תבוא לבן אדם, תיתן לו תנור, והוא צריך אוכל. תיתן לו אוכל, והוא צריך תנור. זה לא תמיד פשוט להבין ולדעת מה הוא צריך. לכן צריך לשמוע, לראות, להאזין מה באמת חסר לו. כן? אשר יחסר לו, כתוב. לו, כן, למד ו. לפי צורכו האישי הפרטי. וכמו שאמרו, זו אישה. אם מישהו צריך לתת לו אישה, בוודאי צריכים להתאים לו אישה, הגונה לו. אז כך זה בכל שעה צריך. תבוא ותגיד, הבחור הזה, מה שחסר לו זה להתחתן. אז לא, מה הבעיה? בוא נמצא את הבחורה הראשונה שמסכימה להתחתן ונשדך אותו. זה יעזור? זה לא רק לא יעזור, יכול להיות שהכנסת אותו לגיהנום בחיים שלו. שידחת שני אנשים שלא מתאימים בכלל אחד לשני. זה דוגמה לכל הדברים. כמו שאם אתה רוצה לעזור לבן אדם למצוא אישה, אתה צריך למצוא לו את האישה שמתאימה לו, שבאמת לפי הצורך שלו. אז כך, בכל הדברים. יש בן אדם עני, אתה צריך להתאים את הנתינה למה שהוא צריך. עכשיו, בוא נתאר לעצמנו. עשיר שירד מנכסיו. בן אדם היה מיליונר. ככה כמה שנים הוא חי עם דירת פאר, עם מכונית שרד, עם כל הדברים שהוא היה צריך, כן, אחר במסעדות. ככה הוא התרגל. פתאום פשט את הרגל. עכשיו צריך לחשוב, להבין לנפש של העשיר הזה. עליו לצאת מדירת הפאר שלו, ולגור בדירה קטנה. טוב, הדירה הקטנה בשבילנו הייתה מצוינת. אבל הוא כבר מרגיש לחוץ. הוא מרגיש מסכן. מכלי הכסף והזהב לא נשאר לו מאומה. ועם כל זה הוא השלים. אך דבר אחד מציק לו. שאין לו עוד את מכונית הפאר שלו, והוא צריך לעשות דרכו רגלי או ברכב ציבורי. מה זה? קשה לו? א', יכול להיות שקשה לו, התרגל. אבל יותר גרוע מזה שקשה לו פיזית. מבויה שהוא יוצא בבוקר לדרכו, הוא מבויה שהוא חוזר הביתה. הבן אדם הזה מרגיש שכולם מסתכלים עליו. הנה, זה ההוא שהיה כך וכך, תראו איך הוא הולך כמו כולם. הוא רק יוצא מהבית, הוא מתבייש. זה לא חיסרון? תגידו לו, שיתגבר. יכול להיות, הוא באמת צריך להתגבר. אחד יותר קל לו להתגבר, אחד יותר קשה לו להתגבר. אבל הוא מתבייש? הוא מתבייש. עובדה. אז תחשבו על זה. לא רק זה, אלא הוא לא יעיז לבקש, נו לא מכונית, ולא פשוטה. הוא לא מבקש. הוא לא בא לקופה של צדקה ואומר, תראו רבותיי, אני עכשיו צריך צדקה, אני צריך אוכל, אני צריך בגדים, אני צריך מכונית. ודאי שהוא לא אומר את זה. הוא כל כך מתבייש שהוא צריך לבקש אוכל, שהוא צריך לבקש בגדים, הוא צריך לבקש בכלל כסף ממישהו אחר, הוא לא מעיז לבקש מכונית. אבל אנחנו חייבים להבין כי זהו שיחסה לו באמת. באמת חסרה לו מכונית. עכשיו רגע, 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 לפני השאלה תראו את הסיום. אם להשתדל למעשה להמציא לו מכונית, זו שאלה בדיני קדימה. כי הרי אם אנו עוסקים גם בעניים שהם חסרי לחם, ואם חולים אז זקוקים לרופאים, אז בוודאי שיש להם דין קדימה לפני זה שחסרה לו מכונית. אבל לא יצויה שיש לי כסף או נדבן לזה, באמת עליי למלא לו חסרונו. מה? כן, זה מה שרשי הביא, אשר יחסה לו, אומרים חזל, אפילו סוס לרכב עליו ועבד לרוץ לפניו. סוס לרכב עליו זה מקביל למכונית שלנו היום. הבן אדם רגיל הולך ברגל, או נוסע באוטובוס בימינו. ובן אדם שאז היה רוכב על סוס, אז בימינו יש לו מכונית. מה אומרים פה חזל? הם אומרים, הוא מדגיש שוב, אם יש לך בן אדם שחסר לו לחם, תן לו קודם, זה ודאי. בן אדם צריך לתן לו כסף לרופאים, תן לו קודם, זה פשוט. לא, זה לא דיברנו, לא אמרנו שהמכונית יותר חשובה מהאוכל לא שלו ולא של אנשים אחרים. אבל רצו חזל להסביר לנו שזה צורך אמיתי. יש אנשים שבאמת צריכים את הדבר הזה. ואם אתה לא מבין מה בן אדם צריך, אז גם אם אתה תיתן לו המון כסף לאוכל ולבגדים והכל, אתה לא מבין אותו. אתה לא באמת יודע לטפל בו. אתה לא באמת יודע לעזור לו. יש מצבים שבן אדם מוכן להפחית את כמות האוכל, לא לרעב, כן? אבל להגיד, אני אוכל פחות, כי אוכל אני אוכל בבית, שם אני לא מתבייש. אבל אני צריך את המכונית. טוב, זה לא תמיד פרופורציונלי, וזה, כן, כפי שרואה, יש שאלה מעשית איך לבנות את זה. אבל השאלה האמיתית היא מה הוא צריך. עכשיו שאני יודע מה הוא צריך, אני יכול לחשב איך לתת לו בצורה הכי טובה, הכי אמיתית, והכי, כמובן, להתחשב גם באחרים. זה קודם כל הדברים פה. מישהו נשאר לו שאלה? כן. יפה, יפה. לא, אז לכן הדוגמה פה היא לא שבן אדם, אני, רגע, 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 תקשיב. הדברים פה, שימו לב לדוגמה. לא מדובר בבן אדם אני, שאומר, אוי, ראיתי את המכונית הזאת בפרסומת, וזה הדבר שאני הכי רוצה. זה דמיונות. אלא מדובר פה בבן אדם שהיה עשיר. והתרגל למציאות מסוימת, ועכשיו הוא איבד את הכסף. ואז האדם הזה היה חי כך. עכשיו, אתה לא בא לדון האם זה טוב או לא. יכול להיות שגם שהוא היה עשיר, אם הוא היה חכם, הוא היה הולך ברגל. מה? לא זה. אתה מדבר על עכשיו. אם את מדובר בבן אדם שמכניס לבו שלו דמיונות, אתה בא לבן אדם אני, ואתה רוצה לתת לו נעליים. הוא אומר, לא, אני רוצה את הנעליים האלה שראיתי בטלוויזיה. אז באמת יש לו בעיה. וזה לא חינוכי, וזה לא בריא. זה דבר שפעם שמעתי מהמודח הילייהו שליטה. שבאמת יש בזה, הוא אמר את זה נדמה לי בשם הבן איש חי, שיש בזה חלוקה. יש מצב שבן אדם צריך לקבל את מה שנותנים לו. נותנים לך אוכל, תיקח. מה זה משנה איזה אוכל? אוכל כזה, אוכל אחר. אתה רעב, תיקח אוכל. ויש סיפור בגמרא על בן אדם שבא ואמר, אני רגיל לאכול תנגולת. צלויה, אם כך, אוכל שהיה אוכל אז של השירים. מה פתאום שניתן לך? ואז הזדמן, זימן הקדוש ברוך הוא, שהאחות של הרב באה פתאום והביאה לו תנגולת כזו. סימן, מסמנים לי מהשמיים שאתה באמת צריך את זה. איך יודעים אם הוא צריך או לא? אז אמר רב אליהו, איך יודעים? אם בן אדם רגיל למשהו, יש לו את הדבר הזה בתור הרגל שהוא לא יכול עכשיו בבת אחת לשנות, בבת אחת אתה לא יכול לשבור אותו, להגיד, שמע, אתה בן אדם אחר. לא פשוט. זה לא מקדש, לא קידשנו שום דבר. למדנו מה קורה לבן אדם הזה. מה המסכנות שלו? מה המצב שלו? יכול להיות שאנחנו נלמד אותו, נחנך אותו, אבל לוקח זמן. אתה לא תחנך אותו על ידי זה שתשבור אותו בבת אחת. אם הוא בן אדם שאף פעם לא היה לו, והוא שוגע לגמרי בדמיונות, אמרת הדמיונות, נכון. מי שיש לו דמיונות, ודאי שאתה לא נותן לו את הדמיונות. אתה צריך להחזיר אותו לעולם המציאותי, כי אחרת אתה עושה לו עוול. אבל מי שכבר היה שם, היה לו את זה לא בדמיון, היה לו את זה ממש. הוא התרגל לקום כל בוקר, לרדת במעלית לחניון הפנימי של הבית, להיכנס ישר למכונית, הנהג לוקח אותו והוא נוסע. אתה רוצה עכשיו שהוא יצא מהבית, ילבש מעיל, ייכנס לרוח ולגשם ולכל ויחכה בתחנת האוטובוס? זה לא שזה כזה קשה, אבל הוא בשבילו זה באמת קשה. הוא לא מגיע. תגיד אותו לאט לאט, תן לו זמן, תן לו התחשבות. תבין איפה הוא עומד. בסדר? טוב. אבל יכול להיות שזה הרבה יותר בריא לבן אדם לצאת ולעבוד בתחנת אוטובוס וישר לנסוע במכונית צבא. זה אני מסכים איתך. למה זה יותר בריא? כי כשבן אדם עומד על הרגליים שלו ולא תלוי באחרים, כשבן אדם מתאמץ ואם יש גשם הוא יכול לצאת החוצה לגשם, הוא בן אדם יותר בריא, הוא בן אדם עם יותר כוח, הוא בן אדם עם יותר כוח רצון, הוא בן אדם שיכול להתגבר גם על הקשיים שיש לו בתוך הנפש שלו. זה דבר מאוד חשוב. לא אמרתי שחייבים ללכת ברגל, אבל זה גם יותר בריא. תדע לך, יש לי ידיד תלמיד חכם, שפעם, לפני כמה שנים, הלכתי איתו, והייתי שקשה לו ללכת. הוא מתעייף. אז הוא התנצל, הוא אמר לי, תראה, מיד שיש לי מכונית, לכל מקום שאני צריך להגיע, אני נוסע במכונית, והכושר שלי כבר הידרדר מאוד. מובן? לא, המכונית היא לא דבר שלילי מצד עצמו, השאלה איך משתמשים בה. טוב, רבותיי, מה אנחנו לומדים? אנחנו לומדים עומק של הסתכלות נפשית. רק דוגמה אחת, כן? זה דוגמה אחת מתוך אלפי דוגמאות, וכפי שאמרתי, מאות ספרים, שיש בתורה הסתכלות על נפש האדם. הבנה על נפש האדם. תורה שבכתב, ותורה שבעל פה, וגדולי ישראל במשך כל הדורות. ולכן, כשהם באים להדריך, לתקן את המידות, זה נעשה מתוך הבנה מאוד מעמיקה. ויש הרבה מאוד דברים שאפשר ללמוד מהם. זה לא אומר שהכל נמצא בתוך התורה. יבוא אליך חס וחלילה בן אדם שיש לו בעיה נפשית. יש מציאות כזאת. הוא בן אדם חולה. אל תגיד לו, תשמע, יש לי פה רב מעולה, לך לרב הזה, הוא יפתור לך את כל הבעיות. אתה משלה אותו. הרב לא יפתור לו את כל הבעיות. כי הרב לא למד, לא התאמן בדרכי הטיפול במחלות נפש. מצד שני,
חשבתי זאת ההגדרה של הרב.
לא, זאת לא ההגדרה של הרמב״ם בשמונה פרקים. כשהרמב״ם אומר בשמונה פרקים שמי שהמידות שלו מקולקלות, הנפש שלו חולה, הוא לא מתכוון למה שאנחנו קוראים היום מחלת נפש. הרמב״ם רוצה לבוא ולהדגיש עד כמה תיקון המידות חשוב. גם בן אדם שהמידות שלו לא מתוקנות הוא חולה. אבל זה סוג אחר של מחלה. אם בן אדם מצונן, אתה אומר לו, שמע, אתה חולה, תיזהר, תלבש מאיר לפני שאתה יוצא החוצה, תלבש מאיר עוד קודם, שלא תצטנה. נכון? צריך לדעת את זה, על פי התורה. אבל אם בן אדם, חס וחלילה, יש לו בעיה אפנדיצית עם דלקת, אתה שולח אותו ישר לבית חולים, אתה לא אומר לו תלבש מאיר. זה צריך ניתוח. יש רמות שונות, סוגים שונים של מחלות. יש בעיה בתיקון המידות. בן אדם שלא יודע לגמול חסד, לא אוהב לגמול חסד, זה דבר שצריך תיקון, צריך לעבוד על זה, צריך לטפל בזה. כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, אומרים חזר, צריך לטפל בזה, יש על זה ספרים בתיקון המידות. אז אומר רמם, תדע שאם אתה לא מתקן את זה, הנפש שלך חולה. ודאי, אנחנו מקבלים את כל דברי הרמב״ם, אמת, אמת גדולה מאוד. אבל הרמב״ם בספרי הרפואה שלו, כותב על מה שקוראים היום מחלות נפש. כן? זה מצב שבן אדם מפחד לדוגמה, ניקח דוגמה חריפה, בן אדם מפחד לצאת מהבית. זה לא בעיה בתיקון המידות. זה צריך רופא שיודע לטפל בדבר הזה. והרב לא למד את ענייני הרפואה בדבר. יש מעט מאוד רבנים שלמדו את הדברים האלה. והוא צריך להפנות את החולה לבן אדם שבאמת יכול לעזור לו מבחינה רפואית. אלא שהבעיה פה היא שצריך גם בקרה לעזרה הזאת. כי אם הפסיכולוג הוא פסיכולוג, ויש מעטים כאלה, פסיכולוג שהוא עם יראת שמיים, והוא בנה את כל המערכת של הטיפול שלו, על פי רבנים, תלמידי חכמים, על פי התורה, על פי העקרונות של האמונה וכתיקון המידות, אז מצוין, אז אני יכול לשלוח אליו את החולה, ולשבת בשקט, ולהגיד כל מה שהוא יגיד לך, תעשה. אבל אם הפסיכולוג הוא לא כזה, ולצערנו יש גם פסיכולוגים שהם יהודים טובים עם כיפה לראש, עם כוונות טובות, אבל הם לא בנו את הפסיכולוגיה שלהם על פי הדברים האלה. אז צריך בקרה, כי אחרת יכול להיות שהוא יתקן את הפחד של היהודי לצאת החוצה מהבית, אבל תוך כדי זה הוא יפתח לו מידות לא טובות. אז פתענו אותו מהמחלה החמורה, והרגלנו אותו למחלה קלה. אז טוב, הרווחנו משהו, אבל גם הפסדנו משהו, זה לא טוב. יכול להיות מצב עוד יותר גבוה. כן? כותב רב משה פיינשטיין, זה צהל בתשובות שלו, יכול להיות פסיכולוג שתשלח אליו חולה, והוא ילמד אותו לכפירה באמונה, בקדוש ברוך הוא, בתורה. אז אתה הרגת את הבן אדם הזה מבחינה רוחנית? הצלת את הגוף שלו והרגת אותו מבחינה נשמתית? צריך מאוד להיזהר. אז צריך בקרה מאוד גדולה על הדברים האלה. מה רצית לשאול? מה אתה מתכוון דוגמה? ניתן דוגמה. דוגמה בדיוק כאן. הנושא, העניין הזה של החסד. יש שיטות טיפול פסיכולוגיות שהן המטרה שלהן היא לפתח את האגו. מה זה אגו? האגואיסטיות. כן? יש מושגים שונים של אגו. אני לא נכנס כאן לכל החילוקים בתיאוריות הפסיכולוגיות. אבל מבחינה מעשית, אומרים, תשמע, בן אדם הזה הוא הולך עם הראש למטה, תלמד אותו להתגאות בעצמו. יש מצבים שגם על פי התורה צריך לעשות את זה, לא לטעות. לא להגיד, הכל רק חסד, תשכח את עצמך. ודאי, האדם צריך להיות עם מודעות עצמית. האדם צריך להיות לא כזה כפוף וזה, אני לא שווה כלום. בוודאי, יש מצבים כאלה, הרמב"ם מדבר על זה, שבן אדם הוא בדיכאון, הוא לא מחשיב שום דבר לא חשוב לו. הוא לא מספיק מטפל בעצמו. אבל יש שיטות פסיכולוגיות, שיטות טיפול מעשיות, שאנחנו נעודד את האדם להתייחס לעצמו, 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 ואנחנו נהרוס לו את היחס של החסד שלו לאחרים. מאיפה זה נובע? זה נובע מזה שכל המבט של התיאוריה מאחורי הפסיכולוגיה בכלל לא מכירה בעניין הזה של גמילות חסד. זה ערך של תורה, זה לא ערך של הפסיכולוג שבא מתוך עולם של לא יהודים, עולם של בלי תורה ומצוות. ולכן, גם בטיפול המעשי, יכול להיות שהם יעודדו אותו במצב, במידה כזאת, שהוא בכלל לא יחשוב שהוא צריך לתת לאחרים. אני אדבר כאן על מציאות מעשית. מציאות מעשית, שזה דבר שיכול לצאת מטיפול פסיכולוגי. בן אדם כל כך בטוח, הנה, הפסיכולוג אמר לי, אני צריך לשים לב לעצמי, אני צריך לשים לב לצרכים שלי. עכשיו, למה לי לעזור למישהו אחר? אני דואג עכשיו לעצמי, אני אעשה מצווה גדולה. מובן מה שאני אומר. יש עוד הרבה מאוד דברים בשיטות טיפול מעשיות של הפסיכולוגיה שמצריכות ביקורת. לא לדבר על דברים חמורים שיש לפעמים, זה ברוך השם פחות מצוי, אבל יש מקרים שפסיכולוג יגיד לבן אדם לעשות דבר שאסור לעשות אופי הטובה. מייסורים קלים לייסורים חמורים מאוד. היו מקרים כאלה. יש פסיכולוגים מושחתים שחושבים שגילוי עריות זה דבר שעוזר לבן אדם. אבל אלה באמת מקרים קיצוניים, שתדעו שגם דברים כאלה היו. למה? כי הוא חושב שזה טוב, הוא על פי הגישה המקולקלת שלו, הוא חושב שזה טוב לבן אדם, הוא לא התכוון דווקא להזיק. אבל ודאי שזה מזיק. אבל יכולים להיות מצבים שדברים הרבה יותר קלים, הרבה יותר עדינים, שאלה של יחס לזולת, של יחס להורים, של יחס לקיום מצוות. אם הפסיכולוג לא מאוד זהיר, פגשתי גם פסיכולוגים שלא שמעו מצוות, אבל הם בעצמם היו זהירים, כי אמרו, היהודי הזה שומע מצוות, אני לא רוצה לקלקל לו את החיים. אבל אם הפסיכולוג לא זהיר, הוא יכול לקלקל את הגישה לדברים שהם עקרוניים, שהם עקרוניים מבחינה רוחנית, ושהם עקרוניים גם לחיים של בן אדם. נחזור לעניין של תיקון מידות. צריך לעשות פה חלוקה יסודית כפי שאמרנו. יש תיקון מידות, זה דבר מאוד מאוד חשוב, מאוד מרכזי. ויש בעיה של מחלת נפש, שכמובן דבר שחייבים לטפל בו. תיקון מידות זה ביסודו ובעיקרו תחום שהולכים לתורה. לא בגלל שרק התורה יודעת לתקן מידות, אבל רק התורה יודעת לתקן מידות בצורה שלמה, בצורה אמיתית. יש מצבים שאנחנו ניקח רעיונות לתיקון מידות גם מהפסיכולוגיה, גם מהגויים. ויש אפילו מצבים שאנחנו נגיד לבן אדם, תשמע, אנחנו עבדנו איתך על המידה הזאת. אנחנו רואים שאתה קצת תקוע. אתה צריך לגשת לבן אדם שיכול לתת לך עצות חכמות איך לצאת מהמבוי הסתום שאתה נמצא בו. יש דברים כאלה. יש מצבים כאלה שבן אדם שמיומן בכל מיני צורות של טיפול בנפש, יכול גם לעזור לבן אדם שהוא תקוע חזק. למה בן אדם תקוע חזק באיזושהי מידה? כי יש לו הגלים, יש לו צורת אישיות, יש לו מטען כאילו גדול מאוד שהוא צריך להתגבר עליו. לפעמים, כדי לעשות את כל העבודה הקשה הזאת, צריך עזרה. יכולה להיות עזרה מעשית, חכמה, שניתנת על ידי בן אדם שהוא לא תמיד חכם. אבל כמובן שצריך עזרה. צריך שתהיה ביקורת, בקרה, שבאמת העזרה תהיה בכיוון חיובי, ולא יסבך אותו עוד יותר. צריך בקרה שהעזרה תהיה מתוך מגמה של תיקון המידה, ולא שהוא יקלקל מידה אחרת, או לא שהוא יקלקל איזשהו עניין יסודי. זה לא דבר שעושים אותו הרבה. זה הדבר שעושים אותו באמת רק בזהירות רבה ובתיאום עם תלמיד חכם שמכיר, שנעזבים בתיקון המידות בפסיכולוגיה. אבל אני אומר את זה כדי לדעת שזה לא בלתי אפשרי. יש בדבר הזה היום סדרה של ספרים של הגברת מרים אדהד, שהיא לקחה כל מיני דברים מתוך הפסיכולוגיה והשתמשה בהם כדי לעזור בנושא של תיקון המידות. אז זה בכלל מתוך מבט של תורה וכיוון חיובי. לא לכל בן אדם זה מתאים, אבל יש שם הרבה דברים חיוביים. זה לגבי תיקון המידות. לעומת זאת, לגבי מצבים של מחלת נפש, כאן זה בדיוק הפוך. תיקון המידות אמרנו שקודם כל הולכים לרב, קודם כל הולכים לתורה. לא רק לרב, כמובן, כל אחד צריך לדאוג, ללמוד, לעבוד בעצמו. עיקר עבודה זה עבודה של האדם. יש אנשים שחושבים, אני אלך לרב, והרב יכתוב לי איזה פתק, יגיד לי איזה משהו, זהו, פתרנו את הבעיה, הכל יהיה בסדר. זה לא התפקיד של הרב. תפקיד של הרב הוא להגיד לך מה העבודה שאתה צריך לעשות. הרב לא פותר אף אחד מהבחירה החופשית, לא פותר אף אחד מהעבודה שהקדוש ברוך הוא נתן לו בחיים. ויש עבודה. זה המציאות. אדם לעמל יולד. אדם נולד כדי לעבוד. אחת העבודות המרכזיות היא עבודה של תיקון האישיות. במיוחד תיקון המידות. אבל הולכים לרב, כי הדברים נעשים מתוך הדרכה, מתוך תורה, לומדים את הדברים בתורה, מקבלים את ההדרכות ועובדים, עובדים קשה. לעומת זאת, בתחום של מחלת הנפש, עיקר הטיפול צריך להיות אצל אדם שלמד את המקצוע. כמובן שכאן אנחנו עדיין נתקלים בבעיה שאמרנו קודם, שצריך שהעניינים המקצועיים לא יספרו את מה שלמדנו. לפי שאמרנו, אי אפשר שבן אדם, אנחנו נטפל בו, נפתור לו, נרפא אותו מהבעיה, מהמחלה החמורה שיש לו, ותוך כדי זה נקלקל אותו, ואולי אפילו נגרום לו לנזק נשמתי חס וחלילה. ולכן צריך גם פה בקרה תורנית, מלבד, כפי שאמרתי, מקרים של פיקוח נפש, צריך בקרה תורנית שהפסיכולוג לא נותן לבן אדם הדרכה כזאת שהיא מקלקלת לו את המידות, מקלקלת לו את האמונה, מקלקלת לו את הגישה. כמובן שכאן גם במקרה כזה עדיף, אם אפשר, למצוא פסיכולוג שהוא בעצמו עם יראת שמיים, עם גישה שבנויה על פי התורה. אבל הפסיכולוגיה בעצמה לא נלקחה מהתורה. פסיכולוגיה זה חוכמה אנושית, מעשית, ענף מענפי הרפואה, אבל כיוון שהוא נוגע פה, הוא הפסיכולוג, כל השטח הזה, כל המקצוע הזה, נוגע כל כך לדברים שהם קשורים לחיי האדם. ברפואה יש גם שאלות הלכתיות, אבל ברפואה אפשר לרפא בן אדם, אפשר לתת לו תרופה, ולא תהיה בזה בעיה של הנפש, לא תהיה בזה בעיה של האישיות. ממילא לא תהיה בזה בעיה של אמונה או של תיקון מידות. בפסיכולוגיה זה הרבה יותר קשה. ולכן הבקרה פה היא ממש הכרחית. אז אחרת, כפי שאמרנו, אנחנו נכנסים כאן, במקום להיכנס לדרך החיים של התורה, אנחנו נכנסים כאן לפיתויי הנחש. אנחנו נכנסים כאן למצב שבא בן אדם ומפתח לעצמו כל מיני גישות וכל מיני התייחסויות, שהן בנויות על דברים שהם הפוכים מהתורה. הם גם כן מאוד חשובים לאדם. מה עשה פה הנחש? הוא עבד על החולשה של חווה. הוא גם הכיר את עומק הנפש. הכיר את עומק הנפש בטח יותר טוב מכל הפסיכולוגים. הכיר את עומק הנפש, וידע מה יש בו, וידע לקחת את הדבר הזה ולהפנות אותו לכיוון איסור. אז בדרך כלל הפסיכולוג לא עושה דבר כזה בכוונה. אבל אם הוא מושפע מתוך התיאוריות הפסיכולוגיות, הוא עלול לעשות את זה מאוד, אבל לא בכוונה. טוב, לא בכוונה, זה לימוד זכות עליו, אבל זה לא אומר שאנחנו רוצים לכתחילה להיכנס למצב כזה. לכן צריך לזה הרבה מאוד בקרה והרבה מאוד זהירות. קל וחומר, כפי שהזכרנו כבר בשיעור הקודם, אם מישהו רוצה ללמוד את הדברים האלה, הוא צריך בזה הרבה מאוד זהירות והרבה מאוד הדרכה. אז אני מקווה שהדברים קצת יותר ברורים, כיוון שהבאנו, נכנסנו לפרטים יותר מעשיים. יש שאלות עד כאן? אין שאלות? בסדר, אנחנו עוד צריכים, לפחות בשיעור הבא, בשבוע הבא בעזרת השם, להיכנס קצת יותר לפרטים מעשיים, איך מבחינים בין התחומים, איך ניגשים לדברים האלה. אבל בינתיים אנחנו נעצור פה להיום.